פסחים, דף ה-NT, מתחילים בעזרת השם, שמונה שורות מלמעלה, במילים, במוקדשים אינו כן. אחד מגדולי האדמו"רים שהיו בהונגריה לפני מלחמת העולם השנייה, היה כבוד קדושת האדמו"ר, רבי יעקב חזקיהו גרינוולד, זכר צדיק וקדוש לברכה. הוא הסתלק בחודש אדר שנת תש"א, שלוש שנים לפני פלישת הצורר הנאצי, יימח שמו, אל הונגריה, בחודש אדר תש"ד. בספרו, ויגד יעקב, פרשת ויירא, הוא כותב, אנחנו מאוד מאוד שמחים לקיים את רצון בורא עולם יתברך שמו, זכות גדולה בשבילנו, הקדוש ברוך הוא מכבד אותנו, לעשות מעשים, ממנה אותנו, מפקיד בידינו מצוות שחשובות לו. אנחנו מרגישים זכות ללכת ולעשות את רצונו של המלך הגדול, הגיבור והנורא, הטוב והאמיתי. וכשאנחנו מקיימים את המצוות, חלק גדול מהמצוות אנחנו מקיימים באמת לשמו התברך, מניחים תפילין, אין לנו איזושהי הנאה מיוחדת. אנחנו עושים את זה בשביל שמו. שמים מזוזה על הפתח, גם כן, לשמו יתברך. מקיימים חלק גדול מהמצוות לשם שמיים. אבל יש מצוות שהוא ציווה אותנו, שקשה לנו מאוד לקיים אותם לשם שמיים. למשל, הוא מצווה אותנו לענג את השבת. תאכלו טוב, תשתו משקאות משובחים, תשנו טוב, תנוחו, תשירו, תזמרו. זה דברים שאנחנו ממש נהנים לקיים את המצוות האלה. יש לנו הנאה מזה. יכול להיות שאנחנו עושים את המעשים האלה לטובת עצמנו, בכלל לא בשבילו. לעשות את המעשים האלה, את האכילה, השתייה, הנאה מהעולם הזה, בשביל לקיים מצוות השם, זה כבר דברים שתלויים בלב, זה קצת קשה, זה טיפה מורכב יותר. כאן נמדדת אהבתנו אל הקדוש ברוך הוא, אמנם אנחנו מענגים את השבת, לעשות את זה לשם שמיים, לשים את השימת לב הזאת, לומר לכבוד שבת קודש וכדומה. וזה הוא מסביר דבר שבו אנחנו נעסוק היום בעזרת השם. רבי יהושע בא ומחדש חידוש גדול. אנחנו יודעים שכשאדם בא להקריב קורבן בבית המקדש, התורה אומרת, שאדם של הקורבן יש לו יוקרה מיוחדת, כי אדם הוא בנפש יכפר. אומר הקדוש ברוך הוא, כשאתה לוקח וזורק את הדם של הקורבן על גבי המזבח, זה מכפר, זה בא וגורם שהקורבן יעלה לרצון. אבל יש חוץ מאדם גם את הבשר של הקורבן. מה עושים עם הבשר של רוב הקורבנות? אוכלים את הבשר הזה. אז היית חושב, אולי זה פחות חשוב. העיקר זה הדם של הקורבן שהוא עולה לרצון. מחדש רבי יהושע, חידוש גדול. אם אין בשר, לא זורקים את הדם על גבי המזבח. מה זה בא ללמד אותנו? אומר האדמור, זה בדיוק הנקודה. זה בא ללמד אותנו. אני אקרא את הלשון איך שכתבו את זה בספר. דבר נדיר, שחידושים של אדמור שנפטר ממש לפני השואה, עוד הספיקו להתפרסם, ויש מהם זכר. הרבה מהאדמו"רים לא זכו שהדברי תורה שלהם ייכתבו וישארו לדורות עולם. אז הלשון היא כזאת, בא ללמד אותנו שגם במצווה המקושר עם הנעת הגוף, יהיה בקדושה ובתארה. על כן, לא סגי, הכוונה לא מספיק, אם אדם העולה לגבוה הוא טהור. זה לא מספיק אם אדם שעולה למזבח הוא טהור, רק אף הבשר צריך להיות בטהרה. ואם אין בשר, אין דם ואבן. וזה הוא חותם. רואי את זה בסוגריים שם, פרשת וירא. ואתם באים ללמד אותנו. כן, גם אותם מצוות שיש לנו בהם מנה. גם את זה אנחנו צריכים לעשות בקדושה, בטהרה, כדי שזה יעלה לרצון לפני הקדוש ברוך הוא. למדנו במשנה, במוקדשים אינו כן, דהיינו, המשנה עשתה חלוקה מאוד ברורה בין קורבן פסח לבין שאר הקורבנות, קורבן עולה, קורבן חטאת, קורבן שלמים, לא ניכנס כרגע לכל הרשימה, כי זה באמת לא הנושא פה. אבל שאר הקורבנות שונים מקורבן פסח. מה מיוחד בשאר הקורבנות מקורבן פסח? בקורבן פסח, עיקר הקורבן זה הבשר שנאכל, החלק של הבשר שנאכל. ולכן אם לא נשאר מהבשר שנאכל, לא עוזר לנו אם נשאר מהבשר שעולה לגבי המזבח. הרי אנחנו יודעים שקורבן מתחלק לשלושה חלקים. יש את הדם של הקורבן, יש את מה שנקרא אימורים, שזה החלק שמקטירים על האש של המערכה לגבי המזבח, וברוב הקורבנות יש גם את הבשר שנאכל, אם לכהנים, אם אפילו לבעלים. אז לעניין קורבן פסח, אנחנו בכלל לא מתעניינים לגבי האימורים, האם האימורים טהורים או שהם נטמאו. מה שמעניין אותנו זה אם הבשר שנאכל נשאר טהור או לא. אם נשאר טהור, אפשר לזרוק את הדם של הקורבן פסח על גבי המזבח. אם לא, לא. אבל במוקדשים אינו כן, דהיינו. לגבי המוקדשים אנחנו מתעניינים גם לגבי האימורים של הקורבן. החלק של הבהמה שמוקטרים על גבי המזבח. שזה אנחנו מדברים פה על החלב, אנחנו מדברים פה על הכליות, על יותרת הכבד, ואם זה כבש אנחנו מדברים גם על העלייה, על הזנב. הדברים האלה מקטירים אותם על גבי המזבח. ובשאר הקורבנות אנחנו מתעניינים גם בחלק הזה, ואנחנו אומרים, גם אם יש כזית בשר, וגם אם אין כזית בשר, אבל יש כזית לפחות מהאימורים, זה גם כן עכשיו כמו בשר, אז אנחנו זורקים את הדם על גבי המזבח, את הדם של הקורבן, והקורבן עולה לרצון. אומרת הגמרא, דע לך, מתניתין מני, לפי מי התנא של המשנה שלנו, זה דעתו של רבי יהושע היא. הוא חשוב בעיניו, שכדי לזרוק את הדם של הקורבן, צריך גם שהבשר יהיה לפחות כזית אחד של בשר מהקורבן שיהיה טהור. כי לפי דעת חכמים שחולקים על רבי יהושע, לא מעניין אותנו בכלל מהבשר. תגיד, הכלי עם הדם של הקורבן טהור, הדם שבתוכו טהור, מה עם הבשר של הקורבן? אני ממש לא מתעניין. אותי מעניין דבר אחד, מה עם אדם? אדם טהור, זרוק את אדם, אדם הוא בנפש יחפר, אדם זה מה שמחפר, זה העיקר. אבל רבי יהושע אומר, מה פתאום? הבשר של הקורבן הוא גם חשוב, אנחנו רוצים בשביל לזרוק את אדם, אנחנו צריכים שגם יהיה לפחות כזית אחד מהבשר, שיהיה טהור, שיהיה ראוי להיאכל, או הכל פנים להיות מוקטר על גבי המזבח. אגב, כך נפסק גם להלכה, כמו דבריו של רבי יהושע, כך פוסק הרמב״ם, בהלכות פסולי המוקדשים. בכל אופן, אנחנו צריכים שיהיה גם כן בשר, שגם הוא יהיה טהור. דתניא רבי יהושע אומר, כל הזבחים שבתורה, שנשתייר מהם כזית בשר, או כזית חלב, שהחלב הכוונה לאותו חלב שעולה על גבי המזבח, האימורים, או שאר האימורים האחרים, אם דיברנו על העניין של הכליות, או היותרת הכבד. בכל מקרה, לא משנה אם זה כזית מהבשר שנאכל, או שזה כזית מהאימורים שמוקטרים, אם נשאר בשר או חלב, זורק את הדם. אבל אם נשאר רק כחצי זית בשר, זה לא מספיק. ואם נשאר כחצי זית חלב, זה גם כן לא מספיק. וגם אם יש חצי מזה וחצי מזה, אינו זורק את הדם. כי החלב מוקטר על גבי המזבח. והבשר נאכל. לכהנים או לבעלים. אז אתה לא יכול לצרף שתי אכילות. יש אכילת מזבח ויש אכילת הבעלים. אני צריך שיהיה לי כזית מסוג אחד. לכן אינו זורק את הדם. אבל הוא בעולה, מה שמעניין בה, שאין שום חלק ממנה שנאכל, לא לכהנים, לא לבעלים, לאף אחד. כולה מוקטרת על גבי המזבח. אז אין שום הבדל בין החלב לבין שאר הבשר. לכן זה לא משנה לנו אם החצי זית בחלב או החצי זית בבשר, כי כולו הרי מוקטר. זה הכל נקרא אכילה אחת. לכן עולה אינו כן, ואפילו חצי זית בשר וחצי זית חלב, מצטרפים והוא זורק את הדם, מפני שכולה כליל. בסדר? אז הבנו. הנקודה פה של הברייתא, אנחנו הרי יודעים גם לקרוא בין השורות, שבעצם הברייתא הזאת מלמדת את דעתו של רבי יהושע שאומר, שכדי לזרוק את הדם על גבי המזבח צריך שישאר לפחות כזית בשר או כזית מהאימורים שמוקטרים על גבי המזבח. חצי מזה, חצי מזה לא מצטרף, זה בשאר הקורבנות, אבל בקורבן עולה שאין שום הבדל בין האימורים לבין שאר הבשר, כי הרי כולו מוקטר על גבי המזבח הזה, כן מצטרפים. זה בעצם הדברים פה שרבי יהושע אומר, ואנחנו מבינים את הנקודה, מה שאנחנו רוצים להביא לכאן, ללמד אותנו שדעתו של רבי יהושע, שבשביל לזרוק את הדם על גבי המזבח, צריך שישאר לפחות כזית של בשר. וכאן הברייתא מוסיפה משפט. ובמנחה, אף על פי שכולה קיימת, לא יזרוק את הדם. עכשיו, זה מאוד מפליא. אנחנו יודעים שמנחה וקורבן בהמה אלה שני דברים. קורבן בהמה, אתה מקריב, יש לך את הדם, יש לך את הבשר, יש את האימורים. אנחנו הבנו את הרעיון. מנחה זה דבר אחר לגמרי. וכשאתה מביא קורבן מן הצומח, אתה מביא סולת עם שמן, בלולה בשמן, מקטיר אותה על גב... הכהן לוקח כמה שנכנס לו לתוך היד, מלוא קומצו, מקטיר על המזבח, שאר המנחה נאחדת לכהנים. מה נכנס פה זריקת הדם למנחה? אין דם, אין דם במנחה. אז מה פירוש? אף על פי שכולה קיימת לא יזרוק את הדם, הרי אין פה דם למנחה. וזכן, לפני שאנחנו מדברים בכלל, שהמשנה שלנו זה כמו רבי יהושע וכל זה, קודם כל בוא נבין את הברייתא. מה פירושו במנחה, אף על פי שכולה קיימת לא יזרוק את הדם, מנחה מה יביד את תה? אין למנחה דם. יש קומץ שקומצים מתוך המנחה ומקטירים על המזבח, אבל מדברים פה על קמח, מדברים פה על שמן, מה נכנס כאן דם? מתרץ רב פאפה, אמר רב פאפה, מדובר פה במנחת נסחים. כשאדם מביא קורבן עולה או קורבן שלמים, שני הקורבנות האלה מביאים איתם ביחד גם מנחה. מביאים מנחת סולת מעורבבת בלולה בשמן ויין. ולוקחים, קומצים מתוך המנחה, מקטירים על המזבח, את היין, מנסחים על גבי המזבח. זה בא ביחד עם הקורבן עולה והקורבן שלמים. אז הסלקא דתחמינא היה עולה בדעתנו לומר, תשמע, את המנחה הזאת לא הייתי מביא סתם. אני מביא את זה בגלל שהבאתי קורבן. הבאתי קורבן עולה, הבאתי קורבן שלמים, ביחד עם זה אני מביא גם כן את המנחת נסחים הזאת. אז כיוון דקעתיה מכוח זבח, מכיוון שהיא באה מכוח הקורבן, כזבח, כגופי דזבח דמי, זה נחשב כמו חלק מהקורבן. זה הולך ביחד, לא הייתי מביא סתם את הנסחים או את המנחה. רק בגלל שהבאתי קורבן הבאתי אותם. אז אולי נחשיב את זה כגופי דזבח דמי, נחשיב כמו שזה חלק מהקורבן, אתה מדבר על זה שיש לך את הדם, אתה מדבר על זה שיש לך את האימורים, אתה מדבר על זה שיש לך את הבשר של הקורבן, בוא תדבר על זה שיש לך את המנחה של הקורבן, ואם יישאר כזית מהמנחה, על סמך הכזית הזה תזרוק את הדם, ככה היית מעלה בדעתך לומר, כמה שמלן שלו. אבל החלב, האימורים, הם נחשבים. זאת אומרת, אם אין לך בכלל, לא נשאר בכלל בשר שנאכל בטהרה, אבל נשאר לך בשר של האימורים או החלב של האימורים שמקטירים על גבי המזבח, אם נשאר לך מזה כזית, על סמך זה אתה יכול לזרוק את הדם על גבי המזבח. עכשיו, אנחנו בדף עין וו, עין זין, למדנו את הלימוד של רבי יהושע. מאיפה אתה לומד את החידוש שלך, שאתה בא ואומר, תראה, אם יש לך בשר, כזית בשר של הקורבן, אז אתה יכול לזרוק את הדם על גבי המזבח. אבל אם לא נשאר לך בכלל מהבשר של הקורבן, אתה לא יכול לזרוק את הדם על גבי המזבח. רבי יהושע, מניין לך החידוש הזה? הרי הדם הזה טהור. תזרוק אותו על גבי המזבח. לא, אבל אין בשר. מה אכפת לי מהבשר? אני בא לזרוק את הבשר על המזבח או את הדם על המזבח? אני בא לזרוק את הדם. הדם טהור, מה אכפת לי מהבשר? מי קושר בין הבשר לבין הדם? עונה רבי יהושע, אני אגיד לך מי קושר. הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, בתורתו הקדושה, קושר ביניהם. ועשית עולותיך, אומר לנו הקדוש ברוך הוא, הבשר והדם. ביחד הם כתובים. הבשר ביחד עם הדם. אין בשר, גם אין דם. רגע, אבל אולי זה דווקא בשר שנאכל. מי אמר שזה חלב שמוקטר על גבי המזבח? אם נשאר כזית מהחלב, מניין לך? שגם על סמך הכזית הזה אתה יכול לזרוק את הדם על גבי המזבח. הרי לא כתוב החלב והדם, כתוב הבשר והדם. לכן שואלת הגמרא, חלב מנעלי, מאיפה רבי יהושע לומד שאם נשאר כזית חלב של האמורים, שעל סמך הכזית הזה אפשר לזרוק את הדם על גבי המזבח? אמר רבי יוחנן, עכשיו רבי יוחנן אומר דבר אחד משום רבי ישמעאל, תכף יגיד דבר משמו בעצמו, כי אנחנו מדברים על החלב, בחלק של האמורים שמקטירים על גבי המזבח יש חלב וגם יש בשר, יש את את הזנב, העלייה, יש את הכליות, יש את יותר את הכבד, תכף נדבר עליהם גם כן, שרבי יוחנן בעצמו יחדש עליהם, מאיפה לומדים שאם יש כזית מהם גם אפשר לזרוק את הדם. אבל דבר ראשון אומר בשם רבי ישמעאל, ומה טובה, יש כאלה שאומרים שאומר את זה משום רבי יהושע בן חנניה, מאיפה יודעים שגם על סמך זה שנשאר לך כזית של חלב בטהרה, אתה יכול לזרוק את הדם על גבי המזבח? דאמר קרא, אומר הפסוק, אני אקרא את הלשון שלו גם בהתחלה, אומרת התורה, וזרק הכהן את הדם על מזבח השם פתח אוהל מועד. אתה יכול לזרוק את הדם, אתה יודע למה? כי נשאר לך חלב, והקטיר החלב לריח ניחוח להשם. אם נשאר לך חלב להקטיר אחרי זה לריח ניחוח להשם, אתה יכול לזרוק את הדם על גבי המזבח. מזה אומר רבי יוחנן בשם רבי ישמעאל או בשם רבי יהושע בן חנניה, חלב אף על פי שאין בשר, אפשר לזרוק את הדם על גבי המזבח. שואלת הגמרא, שכחן חלב שזורקים, אפילו אם הם בשר את הדם על סמך החלב, אבל יותר את הכבד ושתי הכליות, דיינו שאר האימורים, אם מהם נשאר כזית, מנלן שעל סמך כזית מהם אפשר לזרוק את הדם גם כן על גבי המזבח. איך אמרינן דזרקינן? איפה למדנו שזורקים? אומרת הגמרא, מדקתני ובמנחה, מדקתני ובמנחה אף על פי שכולה קיימת. שואלת הגמרא לפני כן, כן, לפני כן, שואלת הגמרא בסדר. מה אתה שואל? מאיפה נדע לגבי האימורים? שאם נשאר כזית מהאימורים בכל זאת אפשר לזרוק את הדם על גבי המזבח? אני שואל אותך שאלה אחרת. אולי באמת, לפי דעתו של רבי יהושע, אם נשאר מהאימורים, באמת לא זורקים את הדם על גבי המזבח, רק אם נשאר מהבשר או מהחלב. אז לכם את הרצת הגמרא, אני אגיד לך מאיפה אני יודע שלפי דעתו של רבי יהושע, גם אם נשאר מהבשר של האימורים, אתה מדבר על יותר את הכבד, או שאתה מדבר על הכליות, גם אז זורקים. בדקתני, באותה ברייתא כתוב, רק ובמנחה, אף על פי שכולה קיימת לא יזרוק. אני מדייק מזה, אם גם אימורים, שנשאר בשר של האימורים, זה לא מספיק לי, אלא צריך שישאר או הבשר או החלב, אז למה אתה מדבר רק על מנחה? תדבר גם על האימורים. מזה שכתוב דווקא מנחה, אני מדייק, מנחה הוא דלא. רק אם נשאר מכל הבשר והאימורים של הקורבן, נשאר רק המנחה שבא יחד עם הקורבן, אז אני לא מסתפק בזה בשביל לזרוק את הדם על גבי המזבח. אבל אם נשאר יותר את הכבד או משתי הכליות, שפיר דמי, זה כן מתיר את זריקת הדם על גבי המזבח. אז נשאלת השאלה מנהלה, מאיפה באמת נלמד שעל סמך היותר את הכבד, על סמך שתי הכליות שנשאר מהם כזית, אפשר לזרוק את הדם על גבי המזבח לפי דעתו של רבי יהושע, אומר רבי יוחנן דידי אמר, זה הוא כבר אומר על סמך עצמו, לא בשם רבותיו, אם דיברנו על רבי ישמעאל או רבי יהושע בן חנניה, זה הוא אמר בשם עצמו, מאותו פסוק, הרי מה אמרנו מקודם? אתה יודע למה וזרק הכהן את הדם על מזבח השם פתח אוהל מועד? בגלל שנשאר לו מהחלב, והקטיר החלב. אבל אחרי זה כתוב עוד שתי מילים. לריח ניחוח להשם. אז אם נשאר או מהחלב או מהלריח ניחוח, מה זה הלריח ניחוח? אז מתרץ מזה. אמר קרא לריח ניחוח, כל שאתה מעלה לריח ניחוח. על סמך זה אפשר לקיים את מה שכתוב לפניכם, וזרק הכהן את הדם על מזבח השם פתח אוהל מועד. אתה יודע למה הוא יכול לזרוק את הדם? כי יש לה, והקטיר החלב לריח ניחוח להשם. יש כאן את החלקים של הקורבן, שכשאנחנו נעלה אותם על המזבח פה בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא יהיה לו נחת רוח עצומה בעולמות העליונים. כל חלק מהקורבן שנשאר, שיעלה לריח ניחוח, על סמך זה אפשר לעשות זריקת הדם על גבי המזבח. כך אומר רבי יוחנן. אם כן, יש לנו כאן חלב, ויש לנו כאן כל שאתה מעלה לריח ניחוח. כן, הפסוק אומר, וזרק הכהן את הדם, אתה יודע למה? כי והקטיר החלב, או לריח ניחוח. אני שואל את השאלה סתם, השאלה, אם, איך שאנחנו מבינים אותה יותר פשוט, זה שמספיק שיהיה כתוב לריח ניחוח עכשיו, ושמע צריכים גם לכתוב שנשאר חלב, גם חלב הרי עולה לריח ניחוח. אבל הגמרא לפני כן שואלת, אם כתוב חלב, למה צריך לכתוב לריח ניחוח? זה מה ששואלת הגמרא, יצטריך למכתב חלב, יצטריך למכתב לריח ניחוח, צריך את שניהם. דהי כתב רחמנה רק חלב, אז אנחנו הרי לא היינו לומדים את שאר האימורים. הווה אמינא, דווקא אם נשאר חלב אין, אבל אם נשאר יותר את הכבד ושתי הכליות, זה לא מספיק לנו בשביל שנוכל לזרוק את הדם. זה לא, כתב רחמנה לריח ניחוח, כמו שביארנו קודם. עכשיו אם כן נשאלת השאלה, מספיק שיהיה כתוב לריח ניחוח, הרי גם מעלת החלב עושה לקדוש ברוך הוא ריח ניחוח. אז אם כן, למה צריכים לכתוב גם חלב? אני כתב רחמנה רק לריח ניחוח, הווה אמינא, כל העולים לריח ניחוח ואפילו מנחה. כשבאים ומקטירים את הקומץ של המנחה, איזה נחת רוח זה עושה לקדוש ברוך הוא, גם כן נחת רוח גדולה. אז אולי נאמר שנשאר מהמנחה של הקורבן עולה או של הקורבן שלמים, גם על סמך זה נוכל לזרוק את הדם על גבי המזבח. לכן כתב רחמנה חלב כדי ללמד אותנו, אתה יודע, לריח ניחוח, נכון, אבל דווקא דברים שדומים לחלב, רק אז אנחנו יכולים לזרוק את הדם אם נשאר מהם, לחלב לריח ניחוח. אם אתה מדבר על האימורים, זה עדיין דומה לחלב. אם אתה מדבר על הבשר של הקורבן, על סמך זה גם כן אפשר לזרוק את הדם. אבל אם נשאר רק מהמנחה, על סמך זה אי אפשר לזרוק את הדם על גבי המזבח. אנחנו כולנו יודעים שהקדוש ברוך הוא אומר על עצמו, השוכן איתם בכל תומותם. הוא אוהב אותנו, לא יעזוב אותנו. גם אם אנחנו טמאים, הוא יישאר איתנו. לכן, כשיש כוח הציבור, זה כוח עצום. כי הקדוש ברוך הוא לא עוזב את עם ישראל אפילו בתומתם. השוכן איתם בתוך תומותם, כמו שהפסוק אומר. אבל כמובן, חוץ מהפירוש הרגיל של הפסוק, שאנחנו יודעים שזה מדבר גם כן על תומה רוחנית, הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל, אפילו את הפשוט והפשוטים שבעם ישראל, האדם הכי הכי פשוט, שאף אחד לא מייחס אליו שום חשיבות, בעיני הקדוש ברוך הוא כל יהודי זה ניצוץ ממנו. הרי כולנו הפסוק אומר, ויפח באפיו נשמת חיים, כל אחד שיש נשמה באפו, והנה הקדוש ברוך הוא זה כמו בן שלו. אין דבר כזה שהקדוש ברוך הוא יואב בן אחד יותר מאשר בן אחר. אצל הקדוש ברוך הוא הבנים שלו חביבים בעיניו מאוד מאוד. כל עבודת השם קטנה שיהודי עושה אצל הקדוש ברוך הוא חשוב מאוד. הוא שוכן איתם בכל תומתם בפרט, שזה כל עם ישראל ביחד. אבל יש בזה גם כן מוסר הלכתי, יש בזה מסר הלכתי. שכשעם ישראל, אם אתה מדבר על יחיד מעם ישראל, שהוא נטמע בתומה, אפילו יכול להיות שיש מצווה שהוא יהיה טמא. למשל, הוא השתתף בהלוויה, והוא נטמע תומת מת. אבל הוא לא יכול להיכנס לבית המקדש, עם כל הכבוד. כי בית מקדש זה מקום טהור. לא שייך אדם טמא שיכנס לבית המקדש. לא שייך שיוכל קורבנות. ובקורבן פסח יש חידוש מאוד גדול, שאפשר אפילו אדם שטמא בפסח, יכול להקריב קורבן פסח גם כן, פסח שני. אבל פסח ראשון, רק טהורים מקריבים פסח ראשון. אבל אם רוב הציבור נהיו טמאים, רוב הציבור נטמאו, אז אני אומר שמקריבים קורבן פסח בתומה. אתה מבין, מדברים פה על עם ישראל, כולם היו באולם אחד ענק, ששם הכניסו את המיטה של נשיא ישראל, וכולם נטמאו בתומת אוהל, ויומיים לפני פסח. עכשיו מגיע ערב פסח, נכנסים כל עם ישראל בתומעתם לבית המקדש, מקריבים קורבן בתומה, מטמים את הכלי השרת, עושים את כל הקורבן פסח בתומה. זה החידוש הגדול, אנחנו לומדים איש נדחה לפסח שני, כמו שכתוב איש איש, כתוב שם בתחילת הנושא של פסח שני, דווקא יחידים נדחים לפסח שני, הרבים, רוב עם ישראל לא נדחים לפסח שני, זה מה שמשנה אומרת, אם נטמע כל הקהל או רובו של הקהל, אז עושים קורבן פסח בתומה, גם אם עם ישראל כולם תאורים, רק הכהנים, נאמר שהכהן גדול נפטר, זה לא מתיר לכהנים כמובן להתאמה אליו, כי כהן אסור לו להתאמה, אלא אם כן לשבעה הקרובים. אבל בוא נאמר שהייתה סיבה שהכהנים נטמאו. כל הכהנים טמאים. אין לי כהנים טהורים שיקריבו בשביל עם ישראל קורבן פסח. ואפילו אם הקהל טהורים יעשו את הקורבן פסח בתומעה. החידוש הוא, לא רק הטהורים יעשו בתומה, גם הטמאים יעשו בתומה, למרות שיש חלק טהורים וחלק טמאים, ברגע שרוב הציבור טמאים, גם הטהורים עושים בתומה. ברגע שכל הכהנים טמאים, גם הטהורים עושים בתומה. כל עם ישראל עושים בתומה. אבל אם נטמע רק מיעוט הקהל, יחידים כמו שזה נקרא, אז זה כמו שנה רגילה. כל שנה בדרך כלל יש חלק מעם ישראל שנטמאו, אין מה לעשות, זה דבר נורמלי. יכולים להיות מגוון סיבות למה להתאמה. כל אחד מסיבתו הוא יכול להיות שהוא נטמע. יש יחידים בעם ישראל שנטמעו. אז אם נטמע מיעוט הקהל, אז עושים קורבן פסח כרגיל. כל התיאורים עושים את הפסח הראשון, והטמאים לא יכולים להקריב פסח ראשון, אז הם עושים את הפסח השני, מקריבים בי"ד באייר את הקורבן פסח. זה המשנה. מביאה הגמרא ברייתא. תנו רבנן. הרי שהיו ישראל שהם צריכים להביא את הקורבן פסח, טמאים. וכהנים וכלי שרת טהורים. אין לכהנים שום בעיה, הם כולם טהורים, שבכל אופן יש שם הרבה כהנים טהורים, אין שום בעיה להקריב, להמשיך את עבודת השם, בבית השם, בטהרה. אבל עם ישראל טמאים. אז עושים כולם קורבן פסח בטומאה. וכן, אפילו אם היו ישראל וכהנים, או שהיו ישראל טהורים, וכהנים וכלי שרת טמאים, דיינו הפוך ממקודם. הכהנים והכלי שרת, הכל שם נטמע בלגן גדול בכל בית המקדש, הכל טמא שם. וכל עם ישראל לא מעובבים בכל החגיגת הטומאה הזאת, הם כולם טהורים. אז גם אז מקריבים קורבן פסח בטומאה. ואפילו אם כל בני האדם, כל עם ישראל, הישראלים, אפילו הישראלים והכהנים, כולם טהורים, ורק הכלי שרת, הסכינים, המזרקים שבהם מקבלים את הדם, רק הם טמאים, זה כבר מספיק, יעשו כולם בטומאה. והחידוש הוא, שלא רק הטמאים, גם הטהורים מקריבים קורבן פסח בטומאה. והטמאים שבעם ישראל לא נדחים לפסח שני בשנה כזאת, אלא הם מקריבים בפסח ראשון. למה? שאין קורבן ציבור חלוק. לא מחלקים את הקהל שבעם ישראל שהטהורים יקריבו בטהרה והטמאים יקריבו בטומאה. לא, אלא כולם מקריבים יחד. אם זה בטומאה, בטומאה. עכשיו, יש שתי גישות בין חכמי ישראל לכלל שנקרא טומאה, הותרה או דחויה בציבור. גישה אחת אומרת, תשמע, אמנם אנחנו יודעים מפסוקים שהקדוש ברוך הוא רוצה שגם יש טומאה, ברגע שזה קורבן ציבור שיש לו זמן קבוע, אתה דוחה את הטומאה ומקריב בטומאה. אבל יש דעה שסוברת טומאה דחויה, בדוחק, בציבור. אבל לא שאתה כאילו אין טומאה, אתה כאילו דורס את הטומאה כאילו כלום לא קרה. אלא אתה משתדל כמה שיותר, כמה שיותר שלא יהיה טומאה. זאת דעתו של רב חיסדא. לכן אמר רב חיסדא, לא שנו, לא למדנו מה שכתוב, שאם הכלי שרת טמאים, אז מקריבים את הקורבן פסח בטומאה, אלא שנטמע סכין בטמאי מת. יש חידוש גדול. יודעים שכלי מתכת שנטמע בטומאת מת, שנגע במת, היה נגע במת לדוגמה, הרי מת הוא אבי אבות הטומאה. כל מה שנוגע במת כמעט, נהיה אב הטומאה, שיכול לטמא גם אדם. והפוך אותו להיות ראשון לטומאה. לא, לא ניכנס יותר מדי לדיני טומאה וטהרה, נסתפק בזה. בכל אופן, אם הסכין הוא נגע באמת, יש חידוש עצום, שסכין ממתכת או כלי ממתכת שנוגע באמת, הוא בעצמו הופך להיות גם, אפילו אם נוגע, נאמר, בתממת, גם אם הוא נגע באדם שנגע באמת, והאדם נהיה אב הטומאה, הסכין שנוגע באדם שהוא אב הטומאה, גם היא נהיית מה? נהיית אב הטומאה. חידוש גדול, כי בדרך כלל בטומאה, אנחנו יודעים שהטומאה יורדת כל הזמן. זאת אומרת, יש את האבי אבות הטומאה, כשהוא נוגע בתאור, הוא הופך אותו לאב הטומאה. אב הטומאה נוגע בתאור, הופך אותו לראשון לטומאה. ראשון לטומאה נוגע בטומאה, הופך אותו לשני לטומאה. הטומאה כל הזמן יורדת ככל שהיא עוברת ידיים, כמו שזה נקרא. אבל בכלי מתכת יש חידוש. כלי מתכת שנוגע בתמי מת, נשאר באותה דרגת טומאה כמעט. שניהם, הוא נגע באב הטומאה, הוא גם כן אב הטומאה, הסכין הזה. אז המתכת הזאת, מאיפה לומדים את זה? הגמרא מביאה את המקור. דרחמנה אמר, כשפסוק אומר, מדברים פה על אחד, על דברים שנטמעו ממת, מטמא מת. וכל אשר יגע על פני השדה, במה הוא נגע? בחלל חרב, כוונה באחד שמת על ידי חרב, זה הפירוש הפשוט, או סתם באמת, או אפילו בעצם של אדם, או שהוא נגע בקבר, כל אחד כזה יטמע שבעת ימים. בקיצור, התורה מדברת על זה, שאדם שנטמע באמת, נטמע שבעת ימים. אבל למה צריך כתוב בחלל חרב? מה מיוחד בזה שהוא מת על ידי חרב? התורה מסמיכה את המילה חלל, שזה משמעות של הכוונה של מת, למילה חרב כדי ללמד אותנו, מההיקש, מהסמיכות בין שתי המילים, חרב הרי הוא כחלל. חרב שהוא ממתכת, וכל כלי מתכות שנוגעים בתמי מת, הם באותה דרגת תומה של תמי מת, או של המת עצמו. נגע באמת נהיה אבי אבות התומה, נגע בתמי מת נהיה אב התומה, הסכין, המתכת. אז אם כן, אומר רב חיסדא, ברגע שהסכין הפך להיות אב התומה, הכהן שרק נוגע בסכין ישר נטמע, נהיה ראשון לתומה, אז אין לך שום סיכוי שיקריבו קורבן פסח, והאנשים שמקריבים יישארו טהורים. אז האנשים יהיו טמאים. זאת אומרת, אתה מטמא פה אנשים בשביל קורבן פסח. אז אם כן, כמטמא לגברה, מטמא הרי את האדם. אז אם ככה, דמעיקר, מהשחיטה של הקורבן פסח, כבר אתה דוחה איזה טומאה? יש הרי שתי טומאות. מה פרו שתי טומאות? יש טומאה שהאדם נטמא, ויש טומאה שהקורבן נטמא, שהבשר נטמא. מה ההבדל? הוא הבדל גדול מאוד. אדם טמא, אם הוא אוכל קורבן, או שהוא נכנס לבית המקדש, זה חיוב קרת, חמור. אבל אם אדם טהור אוכל בשר קורבן טמא, הרבה יותר קל, הרבה פחות חמור. יש פה בסך הכל מצוות לא תעשה, לא לאכול את זה. אבל זה לא חיוב קרת. עכשיו, אם הטומאה פה, בקורבן פסח, היא רק בבשר, היא רק בקורבן, אז מה בעצם השנה הזאת בקורבן פסח יהיה בטומאה? שאנשים טהורים יאכלו קורבן פסח טמא. אז הם יעברו על המצוות לא תעשה שאוסר לאכול קורבן טמא. זה לא כל כך חמור. אבל מה, בשביל זה אתה תדחה גם לומר שאנשים טמאים יאכלו קורבן פסח? שאנשים טמאים ייכנסו לעזרה? שזה הרבה יותר חמור. אומר רב חיסדא לא. כי לפי דעתו, כמו שאמרנו, טומאה רק דחויה בציבור. זה לא שאין טומאה, יש טומאה. תשתדל מאוד כמה שפחות לטמא פה, כמה שפחות שטמאים יתעסקו עם הטהרה. רק מי שאין ברירה, רק הוא יכול להתעסק עם הטומאה. או אם הוא יכול להתעסק עם הקורבנות. זה מה שהוא אומר. במקרה שאין ברירה, ואנחנו חייבים ללכת עם הטומאה החמורה יותר, דיינו להגיד לאדם שהוא יהיה תמי, שהאדם עצמו יהיה תמת, שהוא עצמו ישחוט את הקורבן, כי אין ברירה, כי ברגע שהוא יחזיק את הסכין, גם אם הוא עד עכשיו היה טהור, הסכין מטמא אותו, אז אנחנו מצפים מתמאים שיקריבו קורבן, ואז אנחנו בעצם עוברים על הדבר הבסיסי שבדרך כלל אומרים שאדם תמה לא ייכנס לעזרה ולא יקריב קורבנות, אבל כאן אין לנו ברירה, אנחנו חייבים להגיד לאדם תמה שיבוא ויקריב קורבנות, משעת שחיטה זה כבר נעשה קורבן פסח בתומת הגוף שהכהן נכנס לעזרה, זה דקרת, כמתאביד, אז אני אומר, כן, מכיוון שנסביר את המילים, כן? כי מתאביד, מתי קורבן פסח הזה נעשה מיד בהתחלה בתומת הגוף דקרת כמתאביד, בתומת גוף של הכהן עצמו, שזה חיוב קרת בדרך כלל, לאדם שהוא תמה להיכנס לעזרה או לאכול קורבנות, זה בדרך כלל חיוב של קרת. אז אם כן, פה, כשאנחנו מדברים על העניין הזה, כן, בכל אופן, להיכנס לעזרה בתומעה זה ודאי חיוב קרת. בכל אופן, פה אנחנו אומרים לכהן, תיכנס לעזרה בתומעה של חיוב קרת, בגלל שאין ברירה, כי הסכינים תמאים בתומעה כזאת, שמתמים את כל כהן שיבוא ויגע בהם. אז לכן, במקרה כזה אנחנו אומרים, תשמע, התומה הזאת באמת נדחית, הקורבן פסח השנה גם התמאים יכולים להקריב. אבל במקרה שרק נטמא הסכין בתומת שרץ, שנטמא הסכין רק בתומת שרץ, תומת שרץ, אין שם את השרץ אחד מהשמונה שרצים, למשל עכבר נקרא אחד מהשמונה שרצים, כשהם מתים, אם הם נוגעים בדבר טהור, הם מתמים אותו. הם הופכים אותו להיות מה? ראשון לתומה. הוא לא יכול לטמא אדם, אבל הוא יכול לטמא את הבשר של הקורבן. אז אם כן, השנה הזאת, הכהנים הטהורים, כשהם יקריבו קורבן עם הכלים, כלי שרת הטמאים, הכלי שרת לא יטמאו את הכהנים. למה? כי הטומאה של הכלי שרת היא טומאה שלא יכולה לטמא אדם. אז אם כן, כל הבעיה השנה הזאת, שאנחנו חייבים להקריב קורבן פסח בטומאה, שהקורבן יהיה טמא. אבל בני אדם שמקריבים את הקורבן לא יהיו טמאים, אז אם כן, אומר רב חסדא, אני לא הולך להגיד שהשנה אפשר גם אנשים טמאים להקריב קורבן פסח, לא. הקורבן פסח השנה יהיה טמא, אבל אנשים טמאים לא יוכלו להקריב קורבן פסח או לאכול קורבן פסח, כי זה הרבה יותר חמור שאדם טמא יתעסק עם קודשים, זה הרבה יותר חמור מאשר שהקודשים טמאים לבוא ולאכול אותם. אז זה מה שהוא אומר. בשר עוד מטעם ילי שרץ, רק את הבשר השרץ מטמא, אבל לגברה לא מטעם ילי, את האדם השרץ לא יכול טמא. זאת אומרת, הסכין שנטמא משרץ לא יכול לטמא את האדם. השרץ עצמו בוודאי יכול לטמא את האדם. אבל הסכין שנטמא מהשרץ לא יכול לטמא את האדם. אז בשנה כזאת, אומר רב חסדא, לא נגיד שגם הטמאים יכולים להיכנס לבית המקדש להקריב קורבן. מה פתאום? רק טהורים אביד. הטהורים יכולים להקריב. טמאים לא אביד. הטמאים יקריבו בפסח שני. כי מוטב יאחל הפסח בתומת בשר במצוות לאו, ואל יאכל בתומת הגוף שהוא בקרת. אומר רב חסדא, עדיף לי שהשנה קורבן פסח, מכיוון, תראה, מה פרוש תומה, תומעה? אין ברירה, השנה קורבן פסח יהיה תמה. בסדר, הקורבן פסח יהיה תמה, אבל זה לא משהו בשביל זה גם אנשים תמאים יכלו להקריב קורבן פסח. וכמו שאמרנו, החלוקה פה מאוד ברורה. יש כשהקורבן תמה, ויש שהבן אדם תמה. קורבן תמה זה יותר קל לאכול קורבן תמה מאשר שאדם תמה יאכל קורבן טהור, או שאדם תמה ייכנס לעזרה ששניהם זה בקרת. אבל לעומת זאת בשר תמה, לאכול קורבן פסח, לאכול קורבן תמה, זה סך הכל מצוות לא תעשה. אז אומר על זה רב חסדא, שנה כזאת שאנחנו מוכרחים שהקורבן יהיה תמה, זה לא אומר שבשביל אנחנו נתיר לאנשים תמאים לאכול קורבן פסח. אנחנו נתיר לאנשים טהורים לאכול קורבן, שבדרך כלל אנחנו אוסרים לאכול קורבן כשהקורבן עצמו טמא, במצוות לא תעשה, השנה זה נדחה. אבל להגיד לטמאים שאוכלו קורבן פסח, שזה קרת, זה לא נתיר. למה? כי אלמה כסבר רב חסדא, כמו שאמרנו מיד בהתחלה, רב חסדא סובר, גם כשאנחנו מתירים בתומעה להקריב קורבן פסח, התומעה רק תחויה היא בציבור, היא לא מותרת לגמרי. לכן, כמה שאפשר, מה שאפשר לעשות בתארה, או כמה שאפשר להחמיר, אנחנו מחמירים. אבל מה שלא חייבים, אנחנו לא מזלזלים לגמרי בתומעה השנה הזאת. וכן אמר רבי יצחק, גם לפי דעתו, תומעה תחויה היא בציבור. זה רב חסדא. רב אמר, לפי דעתו, תומעה הותרה בציבור. ברגע שאנחנו חייבים להקריב קורבן פסח השנה, ולטמא את הקורבן פסח, זהו. זהו! אל תאמר לי את המילה תומעה השנה הזאת. אין תומה, לא מכיר את המושג הזה, זה כאילו לא כתוב בתורה המושג של תומה בכלל. לא, 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 עזוב, אל דבר איתי על תומה, לא רוצה לשמוע את המושג הזה. ברגע שחייבים להקריב קורבן פסח בתומה, המילה תומה לוקחת פסק זמן מהחיים בבית המקדש, לא מכירים אותה שם. לא מדברים עליה בכלל. כל התמיעים עם התיאורים יחד, נכנסים לבית המקדש, מקריבים קורבנות. אין פסח שני. כולם מקריבים פסח ראשון. ומתמים הכל. אין מה לדבר. השנה הזאת, קורבן פסח בתומה. כך אומר רבא. תומה אותרה ברגע שדבר פה על ציבור. ועל סמך זה רבא אמר, אפילו אם הבעלים תמאים, גם אז נמי עבדי, מותר להם להקריב קורבן פסח בתומה, אפילו שרק הכלי שרת תמאים, והם תמאים רק בתומת שרץ, ואתה רק מטמא את הבשר, אז מה זה, למה שזה יתיר לך לאדם תמא להיכנס לעזרה? למה שזה יתיר לאדם תמא לאכול קודשים שזה בקרת? בכל זאת, מכיוון שהשנה הזאת חייבים להקריב קורבן פסח בתומה, תומה הותרה השנה הזאת. מה היא תמה? איפה לוקח את החידוש הגדול הזה? איפה לוקח את החידוש הגדול? זה מאוד מאוד נחמד לומר, תשמע, מכיוון שהקורבן פסח השנה הוא תמה, לא מעניין אותנו יותר מתומה, תזרום, תשכח מכל ההגבלות, עזוב, בוא, מה צריך עכשיו את כל הכאב ראש הזה כביכול, כן? תומה, טהרה, עזוב, הכל היום, לא משנה לי תומה, טהרה, הכל אפשר להקריב כרגיל, גם התמאים יכולים להקריב, גם הקורבן פסח נטמע, קליטה, מקליטה, או לא משנה לי. הכי קל להגיד את זה, אבל אתה צריך מקור מהתורה שהקדוש ברוך הוא זה לא, אין לו עם זה שום בעיה. זאת אומרת, מי אמר שהקדוש ברוך הוא מסכים לדבר כזה? אתה יכול להשוות אם הבשר נטמע, שאתה אומר, טוב, בסדר, השנה לא תהיה ברירה, נאכל בשר קורבן פסח תמה, שזה יותר קל מאשר לומר לאדם תמה לאכול קורבן. מי אמר שזה מותר? ככה אתה משווה ביניהם? הוא אומר, אני השוויתי. הקדוש ברוך הוא ישווה ביניהם, הנה בוא תראה פסוק. דכתיב, ספר ויקרא, פרק ז', אומר הקדוש ברוך הוא בתורתו הקדושה, והבשר אשר ייגע בכל טמא לא יאכל באש יישרף. אז מה אנחנו מדברים פה? הבשר של קודשים. שאם הוא נטמא וכו', באש יישרף. מה מיד אחר כך אומרת התורה? והבשר, כל טהור יאכל בשר. מי זה אותו טהור שאוכל בשר? האדם. אז יש כאן באותו פסוק מקישים בין האדם לבין הקורבן. בין אדם טהור לבין קורבן טהור. התורה אומרת, קורבן טהור אפשר לאכול, קורבן טמא שורפים. מצד שני אומרת התורה, אדם טהור יכול לאכול קורבנות, אדם טמא אסור לו לאכול קורבנות. יש היקש בין האדם הטהור לבין הקורבן הטהור. להבדיל בין האדם הטמא לבין הקורבן הטמא. התורה מקישה ביניהם. אומר, אם כן, רעבה. הרי כתוב, אז מכיוון שמסמיכים ביניהם, לכן דורשים, קוליך, כל מקרה כזה, דלא קרינן בי, שאנחנו לא אומרים בו, והבשר אשר ייגע בכל טמא לא יאכל. שנה כזאת, שהסכין טמא שרץ, אין לך סכינים טהורים בבית המקדש. מרגע שהסכין נוגע בקורבן, שוחט אותו, מיד הוא מטמא את הקורבן. אז אתה לא יכול לאכול את מה שתורה אומרת, כל הבשר אשר ייגע בכל טמא לא יאכל, אתה לא יכול לקיים את זה. אתה חייב לאכול את אותו בשר שנגע בכל טמא. אז בשנה כזאת, גם לא קרינן בי, והבשר כל טהור יאכל בשר, אלא גם טמא יכול לאכול בשר. רק כל היכא דקרינן בי, והבשר אשר ייגע בכל טמא לא יאכל, רק בשנה רגילה. שהבשר באמת, אם הוא נטמא, לא אוכלים אותו. למה? כי זה מדובר פה על בשר מסוים, רק קורבן אחד נטמא. אבל זה לא מקרה כזה שאין לנו אפשרות להקריב קורבן ציבור בזמנו בתארה. ואנחנו חייבים להקריב בתומה. שבמקרה כזה אנחנו הרי יודעים שגם אם הקורבן הוא טמא מותר לאכול ממנו. בשנה רגילה שבו אנחנו לא אוכלים בשר קודשים טמא, אז קרינן בי והבשר כל טהור יאכל בשר, אז אנחנו גם אומרים שאדם שהוא טהור רק הוא יכול לאכול בשר קודשים, אבל אדם טמא לא יכול לאכול בשר של קודשים. אז בזה השלמנו את הנושא המרתק והנפלא של הוויכוח בין רבא לבין רב חיסדא, והאמת היא שיש בזה עוד חכמים שחלוקים בנושא הזה, ויכוח מפורסם וגדול, האם תומה הותרה בציבור או תומה דחויה בציבור. כאן אנחנו עוברים לגופו של עניין, בנושא של, אנחנו יודעים שאם רוב הציבור תמאים, מקריבים קורבן פסח בתומה. מה יהיה בדיוק חצי חצי? אתה סופר את עם ישראל שבאו לבית המקדש, אתה רואה שבדיוק 50% תיאורים, 50% תמיים. מביאה הגמרא על זה שלוש דעות. התמר, הרי שהיו ישראל מחצה תיאורים ומחצה תמיים. דעה ראשונה, רב אמר, מחצה על מחצה כרוב. מאוד קל לזכור מה אומר רב לפני שנסביר מה הוא מתכוון, מה מבארים בדבריו. רב, מלשון רוב, הוא סובר שיש חצי, חצי זה כמו רוב. מה פירוש? אני מחשיב, אני תכף הגמרא בעצמה תסביר. ורב כהנא אמר, מחצה על מחצה אינו כרוב. ובדבריו של רב כהנא עצמה יש שני לשונות. אז בעצם יש כאן שלוש דעות. רב אמר, מחצה על מחצה כרוב. מה פירוש? לפי דעתו, הללו עושים לעצמם, התיאורים מקריבים את הקורבן פסח בטהרה לעצמם, והללו התמאים עושים לעצמם, מקריבים קורבן פסח לעצמם. מה הכוונה? כשאני אומר, יש 50% מעם ישראל תיאורים, יפה מאוד, אני מחשיב אותם כמו רוב עם ישראל. השנה הזאת רוב עם ישראל תיאורים, אני יודע מה עושים, מקריבים קורבן פסח בטהרה. אז מקריבים קורבן פסח בטהרה לאותם תיאורים. עכשיו אני עובר ל-50% שתמאים. רגע, הם כרוב. אז רוב עם ישראל תמאים היום. ברגע שרוב עם ישראל תמאים, מקריבים קורבן פסח בטומאה, אומר רב נכון. אתה לוקח את בית המקדש, הרי היה לנו שלוש כיתות, היו מקריבים קורבן פסח, כת ראשונה, כת שנייה, כת שלישית, היה שלוש קבוצות. אז אפשר לחלק בין קבוצות אולי, בכל אופן אומרים, תשמע, התיאורים עושים לעצמם, והתמאים עושים לעצמם. כולם מקריבים השנה קורבן פסח בערב פסח י' בניסן, אבל התיאורים עושים בטהרה והתמאים עושים בטומאה. הצטרכו איכשהו לחלק את זה, לראות שהם לא יתאמו התמאים את התיאורים. זה דעתו של רב. ובעצם השנה לא יהיה פסח שני. ורב כהנא אמר, מחצה על מחצה אינו כרוב, אלא זה מחצה על מחצה. וכאן יש שני לשונות בדבריו. לפי הלשון הראשון, תיאורים עושים את הפסח הראשון? למה לא? גם אם יש תאור אחד, מי שיכול למנוע ממנו להקריב קורבן פסח בפסח ראשון? ודאי שלא. אז התיאורים עושים את הקורבן פסח הראשון. ותמאים, אבל הם עושים כמובן את הפסח הראשון בטהרה. אין פה רוב ציבור תמאים. ותמאים הם הרי לא רוב עם ישראל. כיוון שהם לא רוב, עושים את הפסח השני. אז 50% מעם ישראל הקריבו פסח ראשון, ו-50% הקריבו פסח שני. זה לשון אחד בדבריו של רב כהנא. לשון שני בדבריו של רב כהנא, שזה בעצם גם הדעה השלישית, איקא דאמרי, אמר רב כהנא, מחצה על מחצה אינו כרוב, ולפי זה תיאורים עושים את הראשון כמו הלשון הראשון. ההבדל בלשון השני זה פה, ותמאים, ה-50% התמאים, החצי מעם ישראל שתמאים, שימו לב טוב, הם לא מקריבים קורבן פסח. לא בפסח ראשון ולא בפסח שני. אין עושים לא את הראשון ולא את השני. למה? אני אסביר לך למה. בראשון לא עבדי, למה שיעשו בראשון? תמאים? אם רוב הציבור תמאים, עושים פסח ראשון בתומה, אבל פה רק חצי מעם ישראל תמאים. לא עבירו בה, הם לא רוב, אז הם לא עושים פסח ראשון בתומה, מה פתאום? אז שידחו לפסח שני. לא, בשני לא עבדי. למה? כי רק יחידים נדחים לפסח שני. איש איש כי יהיה תמה לנפש, או בדרך רחוקה, הוא עושה פסח שני. יחידים. אבל הם, אתה יכול להגיד שחצי מעם ישראל הם מיעוט מעם ישראל, יחידים, מה פתאום? לא אוהבים מיעוטה, הם לא נחשבים מיעוט, אז הם לא מקריבים לא פסח ראשון ולא פסח שני. אז אם כן, יש כאן שלוש דעות. מה עושים כשחצי עם ישראל תיאורים והחצי השני תמאים? לפי דעתו של רב, חצי על חצי זה כרוב. אז אם כן, החצי התיאורים הם רוב, אז הם עושים בפסח ראשון, והחצי התמאים הם רוב, הם גם עושים בפסח ראשון. אלה עושים בטהרה ואלה עושים בטומאה. לפי דעת רב כהנא, בלשון הראשון, קודם כל בשתי הלשונות, הוא אומר שחצי על חצי זה לא כמו רוב. אז לכן, לפי הלשון הראשון, מכיוון שחצי על חצי זה לא קרוב, החצי התיאורים, ודאי מקריבים בטהרה, אין שום בעיה. אגב, גם לפי הלשון השני, החצי התיאורים עושים בטהרה. כל ההבדל בין שני הלשונות, זה לגבי החצי הטמאים. לפי הלשון הראשון הם עושים בפסח שני. לפי הלשון השני הם לא עושים אפילו לא בפסח שני. מביאה הגמרא את המשנה שלנו ומנסה לראות כמו מי, למי יש הוכחה מהמשנה הזאת. אולי נוכל להוכיח מהמשנה הזאת האם כדעתו של רב או כמו דעתו של רב כהנה. תנן, במשנה למדנו. נטמע קהל, אז ודאי שמקריבים קורבן פסח בתומה השנה הזאת. תומה, בציבור מקריבים גם בתומה. או אפילו רק רובו של הקהל נטמע, גם כן מקריבים בתומה. או שהיו הכהנים טמאים, והקהל טהורים, אבל רק הכהנים יכולים להקריב קורבן, אז יעשה בתומה. שים לב מה כתוב כאן, נטמע קהל או רובו. מדייקים מזה, רובו הוא דעבדי בתומאה. רק אם רוב עם ישראל הם טמאים, אז גם הטמאים יכולים להקריב קורבן פסח בפסח ראשון בטומאה. אבל פלגה הוא פלגה, לא עבדי בראשון, אבל אם חצי מעם ישראל טמאים, זה לא רובו, אז הם לא עושים בטומאה בפסח ראשון. אז אם כן, קשיא לרב, כי לפי דעתו גם כשיש חצי מעם ישראל טמאים, אז אותם חצי מקריבים קורבן פסח ראשון בטומאה, כי הם נחשבים כמו רוב. אמר לך רב, אני אגיד לך מה המשנה, מה הפירוש במשנה. אמנם יש הבדל, מה שהמשנה אומרת, שרק אם רוב הקהל נטמע, אז יעשה בטומאה. זה אני גם כן מסכים שזה רק שרוב הקהל נטמע עושים בטומאה, ולא חצי. נכון שחצי זה כמו רוב, אבל זה לא הרוב, זה לא ממש רוב. רק אם רוב עם ישראל הם טמאים, אז עושים בטומאה. אבל מה פירוש עושים בטומאה? כל עם ישראל מקריבים. גם הטמאים וגם הטהורים עושים בתומה. שלא יהיה פה שתי כיתות בעם ישראל. כולם עושים בתומה, גם הטהורים עושים בתומה. אבל זה בתנאי שמה? שרוב עם ישראל טמאים. אז זה מה שהוא אומר. זה נכון. אתה יודע למה רוב? רוב עבדי כולו בתומה. על זה לא דיברתי. נכון באמת שרוב עם ישראל טמאים, גם הטהורים עושים בתומה. אני דיברתי על מקרה אחר. כשחצי טמאים, חצי טהורים, חצי נקרא כמו רוב, פלגה הוא פלגה, אבל הבעיה שכל חצי הוא רוב. אז גם הטמאים הם רוב, וגם הטהורים הם רוב. אז הללו עושים לעצמם, והללו עושים לעצמם. הטהורים עושים בטהרה, והטמאים עושים בטומאה, ועל זה המשנה לא מדברת. אומרת הגמרא, אתה יודע, החינמי מסתבר עוד, יותר מסתבר באמת כמו דעתו של רב, שזה מה שהמשנה אומרת, כשרוב הציבור טמאים, אז גם הטהורים עושים בטומאה, אבל חצי חצי, אז אלה עושים בטהרה, אלה עושים בטומאה. אני אוכיח לך את זה מההמשך. תראה מיד, המשנה מיד ממשיכה, החינמי מסתבר, כך באמת מסתבר לומר, חצי טהורים, חצי טמאים, אז כל אחד מהם עושה, הטמאים עושים בטומאה והטהורים עושים בטהרה. דקטני סייפה, תראה מיד ההמשך, המשנה. נטמע מיעוט הקהל, לא חצי, מיעוט הקהל, אז אני אומר שהטהורים עושים את הראשון. הטמאים לא עושים בכלל קורבן בפסח ראשון, הם עושים רק את השני. אתה יודע למה? הם לא עושים בפסח ראשון הטמאים? כי הם רק מיעוט. הוא דעבדי בשני, תדייק מזה, אם הם לא היו מיעוט, הם היו חצי. אבל פלגת טהורים ופלגת טמאים לא נדחים לפסח שני, ועבדי בראשון. רק מה? הללו הטהורים עושים לעצמם בטהרה, והללו הטמאים עושים לעצמם בטומאה. אז עד רב, המשנה מדויק כמו דבריו של רב. יש כתוב שרק אם המיעוט נטמאו, הם נדחים לפסח שני. ואלה שואלת הגמרא, אם במשנה באמת מדויק, שכשמיעוט מעם ישראל טמאים רק אז הם עושים פסח שני, אז קשה לרב כהנה. כי לפי דעתו, גם אם חצי מעם ישראל טמאים, הם עושים פסח שני. אמר לך רב כהנה, לפי הלשון השני, אם נטמאו מיעוט הקהל, טהורים עושים את הראשון וטמאים עושים את הפסח השני. הפלגה הוא פלגה, אם חצי טמאים וחצי טהורים, טהורים עושים את הראשון ועל טמאים לא עושים בכלל, גם לא פסח שני, אינם עושים לא את הראשון ולא את השני, זה בדיוק מה שהמשנה אומרת. שאם מיעוט מעם ישראל נטמאו, אז הם עושים פסח שני, אבל אם חצי, לא עושים פסח שני. לא עושים בכלל. שואלת הגמרא, אבל כן, רב כהנא לפי לשון הראשון אומר, שאם חצי מעם ישראל נטמאו, הם כן עושים פסח שני. עתינך ללישנה בסרד רב כהנה, זה באמת מתרץ לפי הלשון השני, אבל אלא לאח לישנה דאמר רב כהנה, תאורים עושים את הראשון וטמאים עושים את השני, מה יקלה ממר? לפי הלשון השני של רב כהנה, שאם חצי טמאים חצי תאורים, אז הטמאים עושים פסח שני, זה לא מסתדר. כאן כתוב שרק מיעוט עושים פסח שני, לא חצי. אמר לך רב כהנה, לפי הלשון הזאת, הוא הדין דאפילו פלגה ופלגה נמי תאורים עושים את הראשון, וטמאים עושים את השני. לפי הלשון הזאת, באמת, מה שהמשנה אומרת, שאם יש חצי, מה שהמשנה אומרת שאם יש מיעוט מעם ישראל טמאים הם עושים פסח שני, זה לא מדויק. כי גם אם יש חצי מעם ישראל טמאים הם עושים פסח שני. והיידה קטן עם מיעוט הקהל, למה כתוב רק מיעוט מהקהל נטמאו הם עושים פסח שני? מכיוון שבהיידה דתן הרי שרובו, בעקבות זה, בהמשך לזה, שבתחילת המשנה כתוב שאם נטמא רוב הקהל, אז גם התאורים עושים בפסח ראשון, אז שם באמת יש משמעות לזה שכתוב רובו, כי דווקא אם רוב הקהל יטמאו, רק אז דוחים את פסח ראשון ועושים את זה בתאומה גם לתאורים, תעננה מסייפה מיעוטו, אז לכן באותה מטבע לשון, בסייפה גם כן כתוב שאם נטמא מיעוטו, אז הם נטחים לפסח שני, אבל את האמת שגם אם נטמא חצי, נטמאו חצי מעם ישראל, הם גם כן עושים פסח שני. מביאה הגמרא שלוש ברייתות. כל ברייתה כמו דעה אחרת. לכאורה זה יכול להיות מצוין. רק שפה בעיה אחת קטנה, שהברייתות עצמם סותרות. אז מה תגיד, שהתנאים בברייתות נחלקו במחלוקת של האמוראים? קשה לנו להגיד דבר כזה, כי אם פה יש מחלוקת בין התנאים, אז מה האמוראים שבאו הרבה כמה דורות אחר כך, באים להתווכח כאילו הם אומרים את זה על דעת עצמם? אם אתם מתווכחים בוויכוח של התנאים, אז תגידו, אני סובר כמו התנא הזה, או יגיד, אני סובר כמו התנא השני. אז זה לא כל כך נוח להגיד שהם חולקים במחלוקת של התנאים. אז הגמרא מנסה לומר, הגמרא מנסה להוקים שכל ברייתא מסתדרת בסוף עם כל השלוש דעות. תניא כבתי דרב, תניא כבתי דרב כהנא, כמו תרי לישני, גם כמו הלשון הראשון של רב כהנא וגם כמו הלשון השני של רב כהנא. ותניא כבתי דרב, פותחים עם ברייתא שהיא ממש כמו דעתו של רב. היו ישראל מחצה תאורים ומחצה טמאים. מה לפי דעתו של רב צריך לעשות? שניהם בפסח ראשון. הללו עושים לעצמם בתארה, והללו עושים לעצמם בתומה. אז זה כמו דבריו של רב. תניה תניה כלישנה קמא דרב כהנא. יש ברייתא גם כמו הלשון הראשון של רב כהנא. הרי שהיו ישראל מחצת תאורים ומחצת מים, אותו מקרה. מה לפי דעת הלשון הראשון של רב כהנא? תאורים עושים את הראשון, וטמאים עושים את השני. נפלא. ותניה כלישנה בתרא דרב כהנא. גם יש ברייתא כמו הלשון השני של רב כהנא. הרי שהיו ישראל מחצת תאורים ומחצת טמאים, אותו מקרה. מה לפי הלשון השני של רב כהנא? תאורים עושים את הראשון, טמאים לא עושים בכלל, אינם עושים לא את הראשון ולא את השני, כמו הלשון השני של רב כהנא. שואלת הגמרא, רגע, אבל עכשיו, הברייתא הראשונה תכף נראה שבאמת היא סותרת את דבריו של רב כהנא, ואין מה לתרץ, באמת זה רק כמו רב. באמת צריך להגיד שיש בזה מחלוקת תנאים. אבל השתי הברייתות שהן ראיה לרב כהנא, הגמרא מתרצת אותם גם לפי דעתו של רב, וגם הברייתה שהיא ראיה ללשון הראשון של רב כהנא, היא לא סותרת את הלשון השני, והברייתה שראיה ללשון השני של רב כהנא לא סותרת את הלשון הראשון, כמו שמיד הגמרא עכשיו מסדרת. לרב, וללישנה בתרא דרב כהנא, שהמחנה המשותף בין דעתו של רב לבין הלשון השני של רב כהנא, טמאים לא עושים פסח שני, אם יש חצי עם ישראל טמאים. כי לפי דעת רב הם עושים פסח ראשון, ולפי הלשון השני של רב כהנא הם לא עושים לא פסח ראשון ולא פסח שני. אז הדתנא, הברייתא השנייה שאומרת, שאם חצי טמאים חצי טהורים, טהורים עושים את הראשון, כתוב כמפורש שטמאים כן עושים את השני. איך הם יתרצו לה? איך הם יתרצו את הברייתא הזאת? הם יתרצו כגון שהיו ישראל מחצה טהורים ומחצה טמאים, כמו שאנחנו אומרים, כמו שכתוב גם מפורש, רק יש פה תוספת. למה יש כאן חצי טמאים ונשים משלימות לטמאים? כי אם אתה מצרף את הנשים, יש לך חצי טמאים גם כן, ביחד עם הנשים. וכסבר התנא של הברייתא, נשים בפסח ראשון לא חייבות בקורבן פסח, זו מצוות עשה שתלויה בזמן, מקריבים את זה דווקא בערב פסח, אז דברים שתלויים בזמן, נשים פטורות. זה רק רשות. אז אם כן, דל נשים מטמאים. אז אתה לא מחשיב באמת שחצי מעם ישראל טמאים, אלא פחות מחצי, כי הגעת לחצי, כי החשבת גם את הנשים. אבו לתמאים מיוטה. אם כן, יש פה פחות תמאים ויותר תאורים. מיוטה ידחו לפסח שני. המיוט הזה ודאי נדחים לפסח שני. עכשיו, הברייתא השלישית אומרת שתמאים לא מקריבים, אם חצי מעם ישראל תמאים, לא מקריבים לא בפסח ראשון ולא בפסח שני. אז אם כן, לרב וללישנא קמא דרב כהנא, ששניהם סוברים שהתמאים כן מקריבים קורבן פסח, רק לפי דעת רב, הם מקריבים בפסח ראשון. ולפי דעת רב כהנא, בלשון הראשון של רב כהנא, הם מקריבים בפסח שני, אבל התמאים מקריבים קורבן פסח. אז עד איתניה, תאורים עושים את הראשון ותמאים, לא מקריבים קורבן פסח. אין עושים לא את הראשון ולא את השני, איך הם התארצו לה? איך הם התארצו את הברייתא הזאת? כי כאן כתוב שתמאים לא עושים בכלל קורבן פסח בשנה כזאת. אז כאן, רב מתריץ לה, הוא יתרץ, הגון שהיו ישראל מחצה תמאים ומחצה תאורים. זה אם אתה סופר את הזכרים שבעם ישראל. ונשים, אם אתה מחשב גם אותם, רוב הנשים הם תאורות. אז אם אתה מחשב אותם, אז אם כן אתה מעלה ומרבה יותר את התאורים, עוטפות על התאורים. אז אם כן, אם אתה מחשב גם את הנשים, אז יש פה רוב תאורים. וכסבר, התנא של הברייתא הזאת סובר, נשים בפסח ראשון, זה שמקריבות פסח, קורבן פסח לפי דעתו, זה חובה לנשים. ובפסח שני, לנשים זה רק רשות. לכן, בפסח ראשון, כשאתה סופר את כל אלה שחייבים להקריב פסח ראשון, אתה מחשב גם את הנשים, כי הרי בפסח ראשון אצלהם זה חובה. אז יש רוב תאורים. אז התמאים לא עבדי. התמאים לא מקריבים פסח ראשון, כי השנה הזאת רוב הציבור תאורים. אז הם אמורים להידחות לפסח שני. אבל הם מיוט, מיוטה לא עבדי בראשון. מכיוון שאתה מחשיב גם את הנשים, כי נשים גם חייבות, אז יש פה רוב תאורים. והתמאים הם מיוט, מיוט לא מקריבים פסח ראשון. אז מה הם אמורים לדחות לפסח שני? מגיע פסח שני, גם כן לא עבדי. התמאים לא יכולים להקריב פסח שני, כי בפסח שני אתה כבר לא מחשיב את הנשים. כי הרי בפסח שני נשים פטורות, זה רק רשות, יש להם, הם לא חייבות להקריב קורבן פסח שני. אז אם כן, יש פה חצי חצי. דל נשים מנהיו, אתה מוריד את הנשים מהמניין של התאורים, אבל לא הוא פלגה תאורים, הוא פלגה תמאים. לפי דעתו של רב, פלגה לא עבדי בשני, כשחצי מעם ישראל תמאים, הם לא מקריבים בפסח שני, אז לכן בפסח שני הם גם כן לא יכולים להקריב. ולפי דעת רב כהנא בלשון הראשון, שלפי דעתו, הרי התמאים מקריבים בפסח שני, וכאן בברייתא, שהיא הייתה ראיה על הלשון השני של רב כהנא, התמאים לא עושים לא פסח ראשון, לא פסח שני, זה קשה? לפי דעתו של רב כהנא, בלשון הראשון, תמאים צריכים לעשות בפסח שני. מה פה שכתוב פה בברייתא שהם לא עושים לא בפסח ראשון, לא בפסח שני? לפי רב כהנא דאמר פלגא נעמי עבדי בשני, איך היא מתרץ לה? איך הוא יתרץ את הברייתא שכתוב שהתמאים לא עושים לא בראשון ולא בשני? הוא יתרץ ככה. כגון שהיו ישראל מחצה תאורים, ומחצה תמאים, כמו שבאמת, זה בדיוק, על זה אנחנו מדברים. אבל החידוש הוא שבעיקרון, אם אתה הגעת לחצי חצי, כי אתה מנית מלכתחילה גם את הנשים. נשים משלימות לתאורים. אבל אם אתה לא מחשיב את הנשים, אז יש פה רוב תמאים. כי הנשים, יש יותר תאורות מביניהם. אז כשאתה מחשיב גם אותם, יש לך חצי חצי, חצי תמאים, חצי תאורים. אבל אם אתה לא מחשיב את הנשים, אז יש לך רוב תמאים. כסבר, התנא הזה, נשים בפסח ראשון חובה. ובפסח שני זה רק רשות. אז לכם בפסח ראשון, כשאתה מחשב גם את הנשים, אז יש לך חצי חצי. אז חצי מעם ישראל תמאים. אז אם כן, הם לא עושים פסח ראשון לפי דעתו של רב כהנא. אז בראשון לא עבדי, דאבל הוא פלגה הוא פלגה. ופלגה בראשון לפי דעתו של רב כהנא לא עבדי. רב כהנא סובר שחצי מעם ישראל לא יכולים לעשות בתומה בפסח ראשון. ובפסח שני הרי התנא הזה סובר שנשים בשבילהם זה רשות. לכן לא עבדי, התמאים לא יכולים לעשות פסח שני, כי כשדל נשים מן היו, כשאתה מפחית מהמניין של התאורים את הנשים, מן התאורים, אז אם כן יוצא שהתאורים הם לא רוב, אלא התאורים הם מיעוט. כי הרי איך הגעת, התאורים הם לא חצי, אלא הם מיעוט. איך הגעת לזה שהתאורים הם חצי? כי חשבת גם את הנשים. וכשאתה מחשב גם את הנשים, אז יש לך חצי תאורים. אבל כשאתה לא מחשב את הנשים, בין הזכרים יש רוב תמאים. ובפסח שני אתה מחשב רק את הזכרים. אז אם כן הזכרים, הרוב היו תמאים. אבל הוא תמאים רובה. אז רוב עם ישראל תמאים בפסח שני. אתה מחשיב אותם כתמאים, רובה לא עבדי בשני, שרוב עם ישראל תמאים, הם לא מקריבים פסח שני. אז אם כן, הברית הזאת מסתדרת גם לפי הלשון הראשונה של רב כהנא. עכשיו, הברייתא שהייתה הוכחה לדבריו של רב, שבברייתא כתוב מפורש שכשחצי טהורים חצי טמאים, אז גם הטהורים וגם הטמאים מקריבים פסח ראשון, אלה עושים בטהרה ואלה עושים בטומאה, זה ממש קשה לפי כל הלשונות של רב כהנא. ורב כהנא, עד איתניא, הרי שהיו ישראל מחצה טהורים מחצה טמאים, כתוב מפורש, הללו הטהורים עושים לעצמם בטהרה, והללו הטמאים עושים לעצמם בטומאה בפסח ראשון. איך הם מתרצה? איך הוא יתרץ את הברייתא הזאת? אומרת הגמרא, באמת אין לו שום דרך לתרץ את הברייתא הזאת, כמו שיטתו. אמר לך רב כהנא, באמת יש בזה מחלוקת. תנאי היא, איקה למאן דאמר, התנא בברייתא הזאת באמת סובר כמו דבריו של רב, מחצה על מחצה כרוב. אבל אני לא מדבר כמו התנא הזה, אני הולך כמו התנא השני. איקה למאן דאמר, אותם ברייתות שהיו הוכחות לפי דעתי, הם סוברים כמו דעתי, כמו רב כהנא, שמחצה על מחצה אינו כרוב. ולכן פסח ראשון הטמאים לא יכולים להקריב קורבן פסח בטומאה, רק הטהורים הם יכולים להקריב קורבן פסח בטהרה, ועד כאן דף ע"ט.